ね。
כן. נזכיר כמה הלכות שייכות בדיקת חמץ וענייני הפסח בעזרת השם. מצוות בדיקת חמץ זה למעשה חכמים תקנו אותה בשביל לבאר את החמץ, וצריך לברך עליה שקידשם במצוותיו הציבנו על ביאור חמץ. והאמת שעיקר המצווה היא למחורת, כאשר אנחנו שורפים את החמץ. והנה כדמי, מי שלא יהיה בבית שלו ורוצה ללכת אותה לילה מביתו, הוא רוצה לנסוע וכדומה, רוצה לנסוע כבר מהלילה, לא להשאיר את הכל למחרת, יכול גם לשרוף את החמץ בלילה, אין בעיה, לא חייב לשרוף אותו, לקחת אותו איתו ולשרוף אותו למחרת, כי כבר הגיע הזמן של הביאור. אז עיקר צריך לדעת להבין שעיקר מצוות ביאור חמץ הוא מצד שאני מחר אבאר אותו מן העולם. איך מבארים אותו? המשנה אמרה שלוש שיטות יש. אחד, שורפו באש. שתיים, זורהו לרוח. שלוש, זורקו לים. וביארו שיש כאן סודות. החמץ זה בחינת אפר. יש לנו אש, רוח, מים, אפר. אז אש זה הכי חשוב. אחר כך, אחריו בא רוח. אחריו בא מים. ולמה האש חשוב? מה אש ואש? אין כמו, תדעו, כמו האש שמבטל יצר הרע. למה? הדוגמה היא, כך אומר הזוהר, מהנחש. ידוע שהנחש מפחד מאש. שיש כאלה שושבים בשדות, כמו חיילים או אנשים נבדים שנמצאים במדברות או בשדות פתוחים, מקומות שמצויים נחשים, אז מבעירים אש והנחשים בורחים. כי הנחש מפחד מהחום. גם ידוע שהערס של הנחש לא יכול לא עלינו לעבוד רק ב-20-25 מעלות חום. כי מה הסוד של הערס? הוא מוריד את החום של הגוף, מרמינן שלא יבוא ולא יהיה, מי שמקיש אותו נחש, אז החום של הגוף מיד יורד. ואז צריך לדעת איזה ערס הוא קיבל, נותנים לו נסיוב שמחזיר לו את החום בחזרה, וממיס לו את כדורות הדם, זה מה שהוא עושה, ואחר כך יכול להרוג אותו, מגיע למוח, שמשמור. עכשיו הנחש מפחד מן האש. זה הטעם שעיקר מצוות ביאור חמץ הוא בשריפה. זה הליבה השיטה של הרדבז, כמו הזוהר הקדוש, שכתב הרדבז שהסוד של החמץ זה יצרה בעצמו. ולכן מבארים אותו. מתי זמן ביאורו? אור ל-14, בודקים את החמץ לאור הנר. מתי זה אור ל-14? 20 דקות אחרי השקיעה. מתי השקיעה? ביום 7-6 דקות, לפי איזה שלט? אז כל אחד יש לו שלט אחר. כן, אז 7-6 דקות אתה אומר. כן, אז זה הזמן של השקיעה. תוסיף עליו 20, בוא נגיד 7.5, נעשה עגול שיתאים לכולם. 7.5, אבל יהיה שעון קיץ. לפי שעון קיץ אתה מדבר. כן. אז אם כן, 7.5 זה זמן ביאור חמץ. אפשר להתפלל ערבית קודם, אבל למי שיתפלל ערבית מוקדם, צריך לדעת שקיים קודם מצוות שקיעת שמע בעונתה, כמה שהיא דאורייתא, ואחר כך יבאר חמץ. גם תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, אבל בלי תדיר, זה דאורייתא וזה דרבנן. אבל מי שמתפלל ערבית מוקדם, אז הוא יכול להתפלל ערבית מוקדם, אבל מצוות קיעת שמע בעונתה, זה צריך להקפיד על זה. השיעור זה רבי מרן כתב שלא מבטלים אותו. כן, מרן כתב שלא מבטלים, אבל רוב הציבור כבר תרודים ועסוקים, והראש שלהם במקומות אחרים, ונהגו בלב הכי לעשות חופש. מה לא עושים חופש? הולכים לים לפעמים? לפעמים כן. יש מקרים יוצאים מן הכלל, יש דברים מעניינים בחיים. כן. אמן. אז לכן זה, עכשיו הזוהר כתב על זה דבר מבהיל בפרשת משפטים, שהנשמה נקראת בת מלך, ועליה דיבר בפרשת משפטים מה החיוב של האיש כלפי האישה, מה החיוב שלנו כלפי הנשמה. שם אמר שאירה כסותה ועונתה לא יגרע. שאירה זה מזונות, כסותה זה בגדים, עונתה זה עונה. אומר הזוהר, מה זה לנשמה שעירה? מזונות, לימוד תורה. הנשמה מתפרנסת וניזונת מהתורה. לכן הרמק יש לו ביאור נחמד מאוד. הוא כותב הרמק. כותב, יש לנשמה שתי דברים שעוזרים לה. קיום מצוות במעשה, מה שנותן צדקה, קם מפני זקן, מצוות מזוזה, מצוות ציצית, מצוות תפילין, וכן הזדה, כיבוד אביהם, תייג מצוות. יש לימוד תורה. הוא אומר, למה זה נמשל ומה זה נמשל? התורה נמשלה למים, וקיום המצוות נמשלו לאוכל. אז הוא אומר, ידוע שאוכל, הבן אדם אוכל לזמנים קבועים ביום, לא מדובר בדור שלנו שכל הזמן מנשנשים, אוכל קרקרים, אוכל אני יודע מה, יש כל מיני. כל רגע, כמו הרמב״ם כותב, השם הצילנו, לא יהיה דומה לעכברים, שהם כל הזמן אוכלים. הם לא מפסיקים רגע אחת לאכול. אלא צריך להיות האדם, שיהיה לו שעות קבועות של אכילה. זה גם ידוע שעל פי הרפואה זה גם יותר טוב. לכל הרוחות קבועות, טובות, שעות נכונות. וכל אחד צריך לשים להם על זה, גם אנחנו, כולם צריכים. אני לא אומר את זה רק לכם, אומר את זה לעצמי. זה דבר חשוב, לאכול בזמן. ואז, זה מצוות, אומר הרמק. הנשמה זה מצוות. כל מה שיש לנו בגוף, בעולם הזה, יש כנגדו, בעולם הנשמות. אז הוא אומר, שגם הנשמה זה ככה. יש לה שעות שאתה יכול לקיים מצוות. יש שעות שאין לי, אין לי ידי איזה משהו שאני אקיים איזה מצווה. אין לי מצווה ביד שאני אעשה. אבל מים, אין שעות קבועות לשתות מים. כל רגע, כל זמן שאדם מרגיש צמא או מרגיש שהגוף שלו יתייבש, חייב לשתות. זה לא לאבן נוזלים. אבל זה לימוד תורה. לימוד תורה אין לו זמן קבוע. אחרי התורה אמרה, לא יאמור ספר התורה הזה מפיך. והגית בו יומם ולילה. למען שמור לעשות כל הכתובו, כי אז תצליח דרכה ואז תשכיל. אז אם כן, תורה נמשלה למים. עכשיו, שערה זה לימוד התורה. כסותה זה ציצית. עכשיו, יש ציצית, צריך לכוון על השכינה הקדושה, שתתעטף. כמו שהוא עוטף אותה בציצית, ככה היא תעטוף אותו ומגנה עליו. לכן זה הסוד, תדעו שמצוות ציצית כל כך גדולה, שקולה כנגד כל התורה כולה. והיא מגנה על האדם שהוא נמצא באיפה שלא יהיה, איפה... וכן רבנו ארי סובר שאפילו בלילה ישים עליו את הטלית, כי היא שומרת את האדם תמיד. אפילו שלילה לא זמן ציצית הוא, אבל יש בה מצד השמירה, וגם מצד השכינה שהיא צריכה שמירה. עונתה זה קריאת שמע בעונתה. צריך להיזהר מאוד בבוקר, לומר בזמן שחרית, לפני שיעבור סוף זמן קריאת שמע, את קריאת שמע, ובלילה מופקע מינם, שיתפלל ערבית מוקדם, או יש לו אפשרות להתפלל כעת ערבית, או להתפלל אחר כך ערבית. יזדרז להתפלל ערבית, כמו שהוא מקיים מצוות עשה מן התורה, שהוא מקיים כעת שמע בעונתה. לכן גם כאן, בבדיקת חמץ, יש לי נכון שיש לי את כל זה, אבל יש לי מצוות כעת שמע בעונתה. לכן פלל תפילת ערבית מיד בזמן. גם הביאור חמץ, מצווה שיהיה טהור. מטהור, אז רבנו יוסף חיים כתב שיטול ידיים בכלי. אפילו שבדרך כלל אנחנו לא חצים בכלי שיוצאים משירותים או מהמקווה או נזים ציפורניים, חוץ ממתי שמברכים על נטילת ידיים. או אכילת כרפס בליל פסח, אנחנו נוטלים בכלי, כדין כל נטילה ולברכה. אבל סתם ככה לא חצים, אבל כאן יש עניין, טול ידה בכלי, ועוד יותר טוב אם אדם יכול לעשות 40 נטילות, מה שכתוב בספרים, והמקובלים כתבו, הביא את זה עליו השלום, האמת ליעקב היה רב בטבריה עליו השלום, חתנו של הסיניור בטבריה לפני 200 שנה הוא היה גאון גדול בשם רבנו שמואל קונפורטי הכהן, הוא היה מסלוניקי והוא היה הרב של העיר, אבל לא הסכים שיקראו לו רב של העיר. הם שם היו מדברים לדינו לפני שהגיעה עלייה ממרוקו. עלייה ממרוקו הגיעה לפני 150-170 שנה כבר עבר. אז לפני כן, כל השפה, גם פה בירושלים ובחברון, בטבריה, כל הערים הוותיקות דיברו לדינו. כולם דיברו לדינו. שלטו פה רבנים הספרדים של ספרד. טורקיה, יוון, בולגריה, זה כולם היו אותה כמעט אותה ארץ, אותה שפה, אותה מנטליות, והם היו תקיפים מאוד היו. אז שם את טבריה השלט ביד רמה, בשמואל קונפורטי. הוא לא הסכים שיקראו לו רב, אלא סיניור. סיניור בלדינו פירושו אדון. אדם נכבד, נכון שמי? כן. סיניור. שי סיניור. אומר לו מה, אישה אומרת לבעלה שי סיניור. והוא אומר לה סיניורה. אתה מבין שמי? איך דברי שבח ובאהבה והשק. אז היה אומר סיניור. אז קראו לו הסיניור עד היום. בספרי הלכה יש מובא בשם הסיניור. מי זה הסיניור? סיניור זה היה, עליו השלום, רבי שמואל קונפורטי. עכשיו הייתה לו בת, אני לא יודע אם היה לו בנים, אבל הייתה לו בת שניסית את תמיד חכם עצום, היה יליד ירושלים, שהוא נסע לשם, והתחתן עם ביתו, רבנו יעקב שאלתיאל ניניו, עד היום יש את הצאצאים שלו בטבריה, משפחת ניניו ידועה. אלה ניניו, זה הצאצאים שלו. הוא כתב כמה ספרים בקבלה, אבל הספר, וגם בהלכה, היה גאון גדול בפשט. אבל יש ספר בקבלה מאוד נפלא, בשם אמת ליעקב. זה כמו אנציקלופדיה קצרה, זה כל מיני מושגים בקבלה, איפה מופיע מה? כל מיני חידושים. זה פעם אמרתי לכם על התמי ההוא שנולד, שהם אומרים שנולד בבית לחם, והוא ממזר, אז הוא כתב עליו. עוד מעט יגיע התאריך שלו. אחד באבריל, הערבים אומרים, אחד באבריל, זה יום השקר הבינלאומי. מאיפה יצא יום השקר? הוא אומר, תספור 9 חודשים מההיריון שלו, עד הלידה שלו בסוף דצמבר. ולכן הם קוראים לזה יום השקר, להגיד שהכל שקר מה שהם מספרים. ושם הוא כתב, היה צנזורה על זה, וזה נתפס בארצות בליבורנו, וגם בליבורנו זה באיטליה. וגם בכמה מדינות באירופה, פולניה ועוד, שם היה צנזורה, עבדה חזק מאוד. אז העלימו את זה בצנזורה, ואני ראיתי מורבי בכתב ידוע עליו השלום, שלים את, את, את השורות הריקות, יש שם כמה שורות ריקות. הוא כתב שהנמר, שם מה הוא עשות, הוא הביא בשם רבנו ארי, שהנמר הוא ממזר. הגמרא אומרת שהנמר הוא לא אורגינל, היה... קוראים לו ממשפחת החתולים, אני יודע מה, אלה המדענים למיניהם, לא מבינים בין ימינם ושמאלם. אז הנמר הוא, מאיפה בא? חתול בא על הלוויה והביא נמר. ולכן הוא עז פנים, כי כל ממזר הוא עז פנים. אז הוא כתב את הסוד הזה. כמה גימטריה ממזר, ועשה גימטריה של ההוא, אתם תבינו לבד, ואחר כך עשה נמר במילוי שלו. נון, מם, רס, יש שם את השם של אמא שלו ושל שלו. ממש, אותיות, אותם אותיות. נון מם רש, ועשה את כל זה, והסביר איך זה יוצא משם. וגם תראה, יש שם גם, יצא גם, לא משנה כרגע, טוב, בוא נדלג על זה. כן. אז בקיצור, הוא עליו השלום, הוא היה גאון אדיר. אז הוא היה רב של אחר כך הממלא מקום, ובהקדמה של ספרו הוא כותב 3 פעמים הוא ניצל ממוות. אחד מהם את הכנסת הסיניור עד לפני 40 שנה, אני זוכר אפילו פחות, עד לפני 30 שנה היינו באים לטבריה, הטבע יורדים, היורד לפני הטבע. היום כבר ישרו את השטח, לא יודע למה. אז היה הטבע יורדים ממעמקים כרתיך השם, זה מה שכתוב במשנה, היורד לפני הטבע. בו היה עומד בטבע מתפלל, ופתאום חזר רעידת אדמה, לא תקום פעמיים צרה, וחריב 2/3 מהבתים של טבריה, וכמה מהאנשים שם בית הכנסת גם כן מסכנים נפלו עליו, ונפלה התקרה עליו. והוא היה באמצע חזרת השץ, התחיל גומל חסדים טובים, קונה הכל, וזוכר חסדי אבות, בום, רעשה הארץ, והוא נפל על הארץ, ירצה או לא ירצה, לא יעזור, ועליו אבנים ועפר והכיפה של בית הכנסת, מה לא? ופתאום הוא רואה את כל הטלית שלו מלאה דם. היה בטוח שהוא פצוע קשה והוא זה, כי הוא אפילו לא הרגיש את עצמו, גם עליו אנשים. עכשיו התברר זה מהפצועים שנפלו עליו, והוא יצא ללא פגע. אז הוא כותב את זה, אחד הניסים שהיה לו, עוד היה לו נס שניצל מתביעה, ממש ניסים נגד הטבע, 3 ניסים היה לו. הוא גאון אדיר היה. אז הוא הביא שם שהראה למה הבאתי אותו. עכשיו חמיב היה כל כך תקיף, היה מגיע בטבריה, יוצא מבית הכנסת, נשים אוהבות לפטפט, אז עומדות בקצות הסמטאות, רק היו רואות אותו מרחוק, כולם היו ברוחות. מיד היו ברוחות. והיו מפחדות ממנו. היו מפחדים. אז הוא כתב שם גם על סוד של בדיקת חמץ, כי עד שמה בעונתה, שצריך להיזהר בה מאוד מאוד. לכן גם אם יתפלל ערבית מוקדם, איך שיגיע הזמן? 20 דקות אחרי השקיעה, לומר קריאת שמע בעונתה. זה נקרא שעונתה לא יגרע, השכינה הקדושה מקבלת את חלקה, אותו הדבר בבוקר. יזהר לומר קריאת שמע בזמן. לפני, אם יכול להתחילה לפני הנץ, שזה מצווה מן המובחר, זה אין כמו זה. או לפחות שלא יעבור 3 שעות מהיום. הקורא מכאן ואילך, כאדם הקורא בתורה, זה הפסיד את המצווה, חבל. לכן צריך להיזהר בזה. אז נחזור לענייננו, בדיקת חמץ, היא צריכה להיות באותו, אז הוא כתב, ונזכרתי למה הבאתי אותו, הוא שהביא וגילה את הסוד של 40 נטילות. והוא כתב שכך קיבלנו מהמקובלים, מדברי הרשש עליו השלום, שאם אדם לא יכול ללכת למקווה באיזה סיבה שהיא או מה, ייטול 40 נטילות על היד. ואיך ייטול? בסירוגים. מ-1 עד 20, זאת אומרת, 1 על יד ימין, האמת שאפשר גם בברז עושים, לא חייב כלי, אבל כאן אולי בבדיקת חמץ יש יותר עניין. ימין זה 1, שמאל 2, 3, 1 ושמאל 4. וכך ימשיך עד שיגיע 19 ימין, 20 שמאל. גמרת 20 שמאל, עכשיו 10 מ-21, עד 30 רצוף ימין. עכשיו, מ-31 עד 40 רצוף שמאל. ויחשב לו כאילו טבל במקווה טהרה של 40 שעה. והביא את הפסוק, ויקרא אלוהים ליבשה ארץ. שם יש שם השם אלוקים בכמה אופנים. ויקרא. ויקרא. וביו קוף רש זה יוצא שין. זה 300. אלוקים במילוי יודין יוצא 300. אחרי שערביו יוד ועוד א', זה יוצא לך אלוקים במילוי זה 13 אותיות ועוד 5 אותיות זה שם אלוקים פשוט ועוד אז זה שם רמזים אלוקים ליבשה גם יבשה יש שם שם אלוקים וארץ גם כן שם אלוקים במילוי אלפין יוצא גמטרי הארץ בדיוק בקיצור כל הפסוק הזה יש בו סוד גדול מאוד טוב שאומר אותו גם בזכות הפסוק ויקרא אלוהים ליבשה ארץ לא צריך לגרור לפסוק, רק את המילים האלה. ויקרא אלוהים ליבשה ארץ, 4 תיבות. יש שם כל הרמז של הסוד של הטבילה, של הנטילה הזאת. ורבנו יוסף חיים אימץ את זה. הביא את זה בספרו גם ברב פעלים, גם בניש חי ובעוד. אז אם כן, זה אחד... כן. אתה צודק. אדם שיכול ללכת למקווה, ילך למקווה, ודאי. רק יזהר לא יישאר שם, יצא מהמקווה גם. אז זה העניין, אם כן, יוצא שצריך להכין את עצמו כדבעי, ואז יברך בשם ומלכות, כי זו ברוכה פעם בשנה. שקידשנו במצותיו וציוונו על ביעור חמץ. היה פעם הנודע ביהודה בדרשה שלו בשבת הגדול, אז הזהיר את הציבור, כל דבר צריך להגיד, אי אפשר זה. אבל תדעו שבירה זה חמץ. למה אנשים שותים? לפעמים היו אלה שרגילים לבירה, זה בעיה. היו כאלה שם באירופה, היו שותים בערב פסח, שבים כל השבוע. היו שוכבים מסטולים לגמרי, ובליל הסדר היו בקושי קמים לעשות את הסדר. למה היו שותים? אז קם אחד מהציבור, אמר לו הרב, זה כתוב פירוש בהגדה של פסח, בתחילת ההגדה. השתקר עליו הרב, איפה בהגדה יש בירה? אומר, על ביר, חומץ, ביר, זה ביידיש, באנגלית, זה בירה. על ביר חומץ. הבירה זה חמץ. מה הרב מחדש לנו חידושים? זה בסדר. אבל לא טוב, אתה צודק. לא ידעתי, אמר לא רב. אז בקיצור, יש בפוסקים שכותבים, צריך לברך שהחיינו על המצווה הזאת. למה? כיוון שהיא באה מזמן לזמן, אבל זה מחלוקת. וכי מלן, ספק ברכות להקל. אז אסור לנו לברך. לכן, יש נזהרים להביא איזה בגד, חולצה חדשה, לובש אותה, מברך, מכוון על זה, או פרי חדש. אז היום, בזמנו, בירושלים, לא היה עדיין פירות חדשים. סקדיניה היה זה היה רק שסק, מה שקוראים היום, זה קוראים לו אסקדיניה, זה היה רק העשירים ביום ראשון של פסח משיגים. אז מה היו עושים? הם היו לוקחים שקדים ירוקים. שקד ירוק, יוצא כעת, והיו שמים אותו, יש בסוכר, יש במלח, וברכים עליו שהחיינו. היו לוקחים אותו בשביל לברך עליו שהחיינו, שיהיה לו ברכת שהחיינו. אז זה היה הסדר, אמרנו, אחר כך יתחיל לבדוק, עכשיו יזהר שלא יפסיק בדיבור בין הברכה לבין הבדיקה. עכשיו הבדיקה, מה היא צריכה להיות? לא חייב לבדוק דבר, דבר פריט, פריט. אלא אם הוא יודע שהוא למשל בדק כבר את כל המגירות ואת כל הארונות, הוא יודע ששם זה מסודר ופחות או יותר כמו שצריך, אז הוא רק יעבור באופן שטחי על כל מקום ומקום. צריך לקחת נר בידו, והנר יהיה דק. לפי הקבלה, טוב אם הנר הוא משעבה. כך לימד אותנו הרשש, שעבה, מה שנקרא דונג, שם אסל. יענו שעבה של דבש. למה? יש סוד גדול בשעבה, מבטל כל המזיקים. עד כדי כך, שאני לא אשכח רגע, רבי חיים פלאצ'י כתב, יש טוב סגולה אפילו לשים חתיכת שעבה בכיסו תמיד. זה מגרש את המזיקים מעליו. למה שעבה? שע ובקה. שין עין זה שע אורות, יש 370 אורות. איפה הם? בפנים של האדם. יש לו 185 פה, 185 פה. אורות, איך אומר הזוהר? קפה. קפה, קפה פה, קפה פה. קפה פעמיים, יוצא שע נהורין. מאיפה יוצא קפה? אל במילואו. שם אל, יש אל אחד פה, אל אחד פה. א' למד, מלא, א' למד פה, 111. למד בן ד' 74, ביחד 185. אז ביחד זה שע, זה השע אורות שמתגלים, כל החיצונים בורחים. כישופים, עין הרע, הכל בטל ומבוטל. לכן זה הסוד של השעבה. הרשש כתב את זה בגבי מוצאי שבת. טוב במוצאי שבת, לברך הנר העשוי משעבה, וזה מבטל המזיקים וכל החיצונים. וכן גם בדיקת חמץ, יעשה אותה לאור נר של שעבה. יש מוכרים ברוך השם הרבה, רק הצהובים קצת הם מזויפים. ככה אתה יותר חום. החום הוא יותר אמיתי, גם יש לו ריח של דבש, לפחות צמו מעט. תערובת, היום הכל מזויף, מה נעשה? סינתטי. אז תיקח, זה גם טוב. מסתכר, איך? מסתכי, לא, מסתכי זה משהו אחר, זה יקר מאוד. מסתכי זה הצורי, אינו אלא שרף הנוטף מעצי הכתף. זה מסתכי, המסתי כתימני. שעבה זה שם אסל, זה יש נרות כאלה, מוכרים בחוץ. יש, כן. מוישה, יש לך? אז תראה להם פעם מה זה שעבה. סנדר דק, צבע חום, יש לו ריח של דבש, דונג. זה הדונג, ממה עושים את זה? עכשיו הפלא הגדול, עד היום כל הרופאים בעולם משתוממים מזה. הרי אין דבר בעולם שסטרילי, אין שם חיידקים כמו כברת של דבורים. הדבורות הן מייצרות את השעבה, והן עושות את זה בצורה משושה. כל הדפנות של הכברת מבפנים משושה, ובפנים יש דבש ויערת הדבש. גם יערת הדבש היא בצורה כזאת. ראית פעם יערת דבש? זה גם כן שעבה. אתה לוקח אוכל, נלעס, כל הדבש נכנס ונשאר השעבה בחוץ. את זה אתה יכול לפלוט. זה כל הדופן. מה הסוד של השעבה? זה יש בו חומר שנקרא פרופוליס. פרופוליס זה אנטיביוטיקה מן הטבע. אין לך דבר בעולם שהורג חיידקים כמו זה. זה נקרא פרופוליס, הוא עשוי משעבה. עכשיו, למה הם עושים את זה הדבורים? כי אם חודר איזה זבוב לתוך הכברת, יהרוס להם תוך שעתיים, החיידקים שהוא יביא איתו, יהרוס את כל הכברת. מה הם עושות? במקום הם הורגות אותו, ומיד טק 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 טק, תוך דקה כיסו את כולו בשעבה. אמרנו. עכשיו, כל גוף זר שיבוא, יבוא נחש, גם איתו יהרגו אותו. יבואו נסרלה, שחטו אותו, חסו אותו את כולו בשעבה, כמו אשת לוט. הכל, אז זה השעבה, לכן זה סוד השעבה, לא סוד גדול מאוד. תראו, כל דבר שאתם רואים בזוהר הקדוש, כמה הקפיד עליו, יש רואים שגם בטבע יש לו. למשל, הערבה. הערבה, אנחנו יודעים שהיא מגרשת את המזיקים, גם כן. זה שאנחנו חופתים אותה בהושענא רבה, ולוקחים אותה בארבעת המינים. הערבה, זה כבר לפני 200 שנה בגרמניה, חברה הכי גדולה שם, חברת בייר,
שמייצרת תרופות, היא יצרה את האספירין האמיתי, האורגינל. יש אספירין שמזויפים, אבל האספירין האורגינל, לא עליכם מי שסובל מדלקת פרקים, שלא יבוא ולא יהיה, או חום שאי אפשר להוריד אותו, אז יש את האספירין שלהם, זה עשוי נטו מהחומר הזה של עץ ערבה. הם לוקחים את הענפים של ערבה, קולפים את הקליפה של העץ, יש שם כמו אבקה לבנה, אתה רואה. תקלף את הערבה פעם, ותראה, היד שלך תהיה כמו מקומחת כזאת. זה הקרח הזה, ממנו מייצרים את האספירין, שזה נגד חום, נגד מחלות, נגד כל מיני דברים. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא ברא בתוך הבריאה הטבעית את כל התרופות. כן, הרמב״ם עליו השלום, מה כוחו ברפואה? הכל בצורה טבעית. כל מכל עשב ועשב, כל דבר ודבר, היודע איך לעשות, איך לייצר כל מיני תרופות וכל מיני עניינים. אז נחזור לענייננו. נבדוק. מי שלא יכול לבדוק, נגיד יש לו הרבה חדרים, עוד ברוך השם בתים גדולים, יחיב השם את גבולו, יכול למנות את הבנים שלו, אבל גוי לא יכול לבדוק חמץ. גוי פסול לבדיקת חמץ. בנו הקטן יכול, אם הוא משגיח עליו, אם הוא עובר אחריו ובודק שהכל בסדר. עכשיו יעבור, לא צריך לפתוח ספר ספר ומדף מדף, אלא פחות או יותר להסתכל. יש נוהגים להניח 10 פירורים, כי אסתר המלכה, כך יש מדרש שאומר, אין לנו את המדרש הזה, אבל הראשונים הביאו את המדרש הזה, שאסתר המלכה שלחה באותה לילה, הרי אז גזר המן את הגזרה הרעה שלו עם משמו, ביום י' ג' לחודש, כמו יום חמישי הבא. הוא גזר, כמו שכתוב מגילת אסתר. תכף הוא מיד שלחה לישראל, כיוון שגזרו תענית 3 ימים, שלחה לישראל להניח 10 פירורי חמץ, ולכוון על 10 בניו של המן, שהם כנגד 10 מכות, והם כנגד 10 ספירות של הטומאה. וכך בערו אותם מהעולם. אחורה צרפו את זה, זה עניין של זמן עד שהם נתלו אחרי יומיים. אז גמרו, ואת 10 בני המן תלו. אז כך גמרה איתם. אז זה הסוד של הזה. אבל לא ישים את הפירורים כך, אלא בתוך נייר, ודרשום. למה כל ליל בדיקת חמץ יש לי 10 טלפונים, הרב לא מצאתי, מצאתי רק 7, 8, לא יודע, אולי אכל איזה עכבר, אולי זה, אולי אשתו הביאה לו את זה, עושה לו הפתעה בליל הסדר, אולי אין זה עמה, ומתחיל בלגן. תרשום, או תזין את כולם במקום אחד. יש כאלה מסכנים כבר מבולבלים לגמרי, אז הוא, לא, הוא כבר לא זוכר, והאישה גם לא זוכרת. לא צריך לעשות ב10 זוויות, בעשר, איפה המציאו הלכות על זה, תילי תילים של זה. צריך את כל 10 פירורים באיזה פינה אחת, תבדוק אותם עם 10, שים אותם בצלחת. עכשיו אתה לוקח איתך צלחת, ויש בה סכין, כך אתה רבי יוסף חיים, סכין עניין גדול, כדי לסלק את החיצונים. הוא מעט מלח, שמלח זה קיום. מלח, ברית, מלח, עולם, הילי, על כל קורבן אחד, יקריב מלח. שמים קצת מלח בצלחת, סכין, וגם גפרורים או מצית, אלה שהם הפסיקו לעשן, אז עושים גם מצית, ששאם יחבא ברוח הנר, ידליק אותו. שם מכונית, צריך לבדוק אותה. אפילו שניקה אותה, אחרי שגמר לבדוק הבית, ילך לבדוק גם את המכונית. כי חייבת. אותו דבר, האמת, יש בעיה לגבי אלה שהם נהגי ציבור. יש לו אוטובוס. זה לא שלו, אבל זה ברשותו. כיוון שהוא רשאי לאכול ולשתות שם, והרבה פעמים הוא אוכל ושותה באוטו, אז הוא חייב לבדוק את המכונית שלו, את האוטובוס שלו. וזה לא יעזור, הוא לא יכול להגיד החברה אשמה, זה הוא. ובבית משותף יש לנו עוד בעיה היום, בבתים משותפים. אז גם הגג, וחדרי המדרגות, והמעלית, והמחסנים, והחצר, והגינה האחורית, אז אתה לא דומר. וגם אם תנקה, וטוב, מה, עליך ייפול הכל, לא תמיד בעד הבית מעוניין לעשות את זה, יש לך כל מיני דיירים שונים ומשונים, אז במחירת חמץ, לכוון על כל החמץ שברשותי. וגם אחרי בדיקת חמץ, הרי הוא אומר, עומד ואומר, קל חמירה, לא קול, קל, כי זה אתה מדבר בארמית. קול זה בלשון הקודש. אשכנזים משהו אחר, אשכנזים אומרים, לקמץ קוראים לו או, אבל אתה ספרדי, אתה אומר קל. קל חמירה, וחמירה פירושו חמץ ושעור. כלומר, הן החמץ, הן הדבר המחמיץ. דייקה ברשותי. עכשיו, מה זה ברשותי? יש לך בבנק, יש לך בדואר על שמך, יש לך במשרדים, יש לך בכל מקום שהוא ברשותך, דלה חזיתה, עוד לא ביארתי, שלא ראיתי אותו. לא ביארתי אותו, לבטיל ולהווה כהפרד הרע. אבל התוספות רוצים שאומר, לבטיל ולהווה הפקר. כך גם מורבי עליו השלום היה נדקדק לומר, לבטיל ולהווה הפקר, מה זה כהפרד הרע? כי זה לא עפר. זאת אומרת מה? אני אומר על זה שזה יהיה עפר. זה נהיה עפר? אז אתה צריך לומר שאני מפקיר אותו כמו עפר הארץ. שמי שרוצה אוסף עפר הארץ, אף אחד לא יגיד לו כלום. אז ככה אני אומר, לבטיל ולהווה הפקר כהפרד הרע, זה לא מעכב, אבל זה לשון יותר מתאימה. וטוב יותר שיבין, כן. כל דירה שיש צד שהאדם באמצע החג יבוא לשם, והוא יודע שישתמש שם בחמץ, הוא צריך לבדוק. אבל, למשל בתוך הבית יש לו חדר, ששם יש חמץ, והוא מכר את החמץ לגוי, והוא נועל את החדר הזה, הוא לא צריך לבדוק שם. אותו הדבר הארונות, שהוא ייחד אותם לחמץ, הוא לא צריך לבדוק אותם. זה מפורש בהלכה שהוא לא צריך לבדוק. מקרה כזה לא צריך לבדוק. עכשיו יש בעיה, אלה שגרים פה, ויש להם חמץ באמריקה או באוסטרליה, זה עוד יותר חמור. אוסטרליה, יפן, הם 10 שעות לפנינו, כבר נהיה זמן הביאור. אני מדבר עוד יותר על המחורת ביום, זה עוד יותר משובח. למה? כי החמץ מדאור היית צריך לדעת, יש זמנים קבועים פה. חמץ בפסח, מליל הסדר, מכניסת ליל הסדר, מי שאוכל אותו בר מינן, לא עלינו, לא עליכם, חייב קרת. אבל בתנאי שאכל כזית חמץ, חייב קרת. מחצות היום של יום שישי, שזה ערב פסח, עד הערב, עד השקיעה, הוא לא חייב קרת, אבל עובר לאו מן התורה. לא תסבר, חמץ, דם זבחי. באו חכמים ועשו מקדם ביטחון שעתיים רזרבה לפני, שזה מ4 שעות, כמו שכתוב במשנה, שעתיים קודם חצות. פה יש ויכוח ומחלוקת איך מחשבים שעתיים קודם חצות. ספרת האשכנזים, הראש ורבנו תם, הרמי רוטנבורג, כולם הם מחשבים מהזריחה עד השקיעה, ממילא הזמן שלהם מתקצר יותר בשעה. אנחנו הספרדים לא כך, אנחנו מונים את זה מעלות השחר ועד השקיעה, ואז הזמן מצטמצם יותר. לכן אצלנו זה בסביבות 9:30 בשעון קיץ, זה זמן איסור אכילת חמץ, וביאור חמץ שעה אחר כך, 10:30, יש עוד כמה דקות אחרי זה רזרביות, שהוא עדיין, החמץ נמצא ברשותו, נפקה מינה, שאחרי זה חכמים מפקיעים את זה מרשותך. יש ויכוח בהלכה, מי ששכח למכור את החמץ, ונזכר בשעתיים האלה שהם באמצע, זאת אומרת בין 10:30, למעשה זה פחות משעתיים יש לנו, בין 10:30 לסביבות 12, מתי יוצא חצות חכם שמעון? אתה קיץ מדבר איתי בשעון קיץ, שוב מסבך אותנו. 12:41 זה בשעון קיץ, וב10:30 אמרנו, אז בעצם גם 10:41 בערך זה זמן הסוף, זמן ביאור חמץ, זה שעתיים כמעט עגולות, כי הזמן כעת תואם 12 שעות יום, 12 שעות לילה, עכשיו זה באמצע, אנחנו בדיוק בתקופת ניסן היינו, אז פחות או יותר. אז בשעתיים האלה שבין 10:30 ל-12:30, זה דרבנן, זה לא דאורייתא, יש מי שרוצה לומר שיכול למכור את החמץ. אז, דווקא מינה שלא יבוא לעבור על זה, ואחר כך יצטרך לשרוף את החמץ, אחרי הפסח. זו בעיה חמורה מאוד. וגם לא לשכוח לעשות ביטול חמץ. רבותיי, זה הדבר הכי קריטי. למה? אם הוא יבטל את החמץ, אז הוא לא עובר, כי אם לא ביטל את החמץ, ויש לו חמץ ברשותו, כל שנייה ושנייה, 300 פעם בדקה, 300 לבים בדקה. הוא עובר כל החג. 300 לבים בדקה, כפול 24 ביממה, כפול 7 ימים בשבוע, פלוס 6 שעות של חצות היום שהוא עובר. אז למה לאדם להיכנס לבעיה? יזהר מאוד מאוד לומר את הביטול. עכשיו שיש לו אמא זקנה, או שכן לא שומר מצוות, או לא יודע, או איזה הורים מסכנים, לפעמים גריאטריים, בכל מיני מצבים, אז הוא יהיה הממונה מטעמה, וזכין לאדם שלא בפניו. לבטל בשבילם את החמץ, ואפילו שהם גרים בארץ אחרת, ובמדינה אחרת, מועיל, או שכדאי להודיע להם, ואם הם לא ברי דעת, מסכנים יש כאלה לא ברי הבנה, אז אנחנו אומרים שזכים לאדם שלא בפניו, כדי שלא יעבור, נעשה לו את זה. וכדי להציל אותו, שנייה, כדי להציל אותו מאחרי הפסח שלא יצטרך לשרוף את החמץ, הרי אם היה חמץ שעבר עליו הפסח, היה בשריפה. ואם זה בעל מקולת, או בעל סופר, או מחסנים יש לו, שכח ולא מכר את החמץ, אז זה בעיה. צריך למכור את החמץ כדי שלא יצטרך אחר כך לשרוף אותו. אז הביטול מועיל, לא בשביל שלא ישרוף את החמץ, הביטול מועיל שלא יעבור את מספר העבירות העצום הזה שאמרנו. אבל המחירה תועיל שלא יצטרך אחר כך לשרוף את החמץ. הרי חצות של הוא לא יכול למכור כי חכמים הפקיעו את זה מרשותו. זה לא שלו בכלל. לפני חצות בשעתיים האלה יש צד להקל לו. וזה רק בדעבד, אבל אני היה לי אחד ששנתיים רצופות עשה את זה. והוא כן היה משתתף בשיעורים, ושנתיים רצופות עשה את זה. הוא מצלצל בדיוק סמוך לחצות, פעם זה היה אחרי חצות, פעם דקתיים לפני חצות. אז פעם היה אפשרות, אמרת לו, יש לו חבר גוי, פועל גוי שעובד אצלו. מיד תמכור לו את החמץ, או תיתן לו את זה במתנה, או באיזה צורה שהיא תעשה, שיהיה איזה קניין. הכי טוב מעות, דרך כסף. אני לא אמרתי שזה טוב, אלא עד 4 שעות, בדיעבד גדול. אם היה מצב כזה כדי להציל אותו, יכול להיות שיש, צריך לדון בזה אחר כך. די, תן למישהו אחר למכור, לשאול. הלילה כבודו, מה? פלא פלאים? על איזה עניין? היו הרבה פלאים, אני לא יודע על איזה אתה מדבר. 10 פירורים. שאסתר המלכה אמרה 10 פירורים. אה? נכון? בטח. היום בשביל סמלה לא עושה את זה, היא עושה את זה בשביל דירה נוספת, היא רוצה שיקנה לה, אז היא עושה לו את זה. זה לא איפה, סמלה כבר זה עבר, אתה מדבר אנטיקה לפני 40 שנה, זה היה בשביל סמלה, היום זה לא בשביל זה. כן. כן. על הביאו חמץ שהיינו, כן.
עכשיו, אם
הוא יברך, כן. הוא ישים את הפרי לפניו, הוא לא יאכל אותו. הוא יברך עליו שהיינו וגמרנו. כי מעיקר ההלכה, אני מברך שהיינו על ראיית הפרי. הרי אם היה לי כעת שהיינו על השולחן, כמה פירות של שהיינו, ברכתי על אחת מהם, כולם נפטורים. לכן כשאנחנו מברכים שהיין מביאים אחד אחרי השני, ולא מביאים את כולם בבת אחת. ולכן כאן אתה יכול לשים את הפרי לפניך, ברוך אתה השם שגרבה או חמץ, ברוך אתה השם, כן לך העולם, מוחס את הפרי בידו, ואומר שהיין קיימן וגיענו לזמן הזה, ולא אוכל אותו, משאיר אותו לשולחן. אחרי זה יכול לאכול אותו, אין בעיה. נהג אוטובוס, כן. יש גויים? נו נו. אתה מדבר כעת על בעל החברה שהוא יהודי שמעסיק נהגים גויים, אז הוא צריך לתפוס פטיש ולהגיד לגוי קצר רעסק, תנקה את האוטו טוב ואל תשאיר שם חמץ ואל תכניס לי חמץ, כי הוא נוסח נוסעים יהודים אחר כך, נכון? אלא אם כן הוא רק ברמלה, אז ילך עם רמלה עם החמץ ביחד, יאללה חרבו דרב. אבל אם הוא, מסיע יהודים, הוא צריך לשמור שלא, יהיה להם חמץ שם באוטו. פשוט? כן. טלפון? דרך טלפון? כן. אני יכול כעת... לא למכור. לתת הרשאה דרך הטלפון. אתה יכול כעת להרים טלפון לאחד מהקרובים, אפילו מעבר לים, ולהגיד לו, תתן לי סמכות למכור לך את החמץ. אבל מה, מעבר לים זה לא כל כך מוצלח, וזה הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו. כי יש בעיה, למשל, יושבי ארצות הברית, שהם, שם יש להם חמץ, ואני מוכר להם את החמץ פה. אז תגיד, בשביל תחילת החג, הנה חינם, אז אני מקדים למכור להם את החמץ, הרי פה המחירת חמץ, נגיד, תהיה ב-9 בבוקר, 10 בבוקר, לכל המאוחר. 10 בבוקר מוכרים את החמץ. אז הוא, שם אצלו זה 10 בלילה, 12 בלילה, אני יודע, יש כל מיני שעות אחרות, לא קרה כלום, מוכרים את החמץ מוקדם יותר. אבל במוצאי החג, פה פוקע המחירה, אז זה כאילו חוזר אליו שם. יש בזה שקלה וטריה בפוסקים, וויכוח גדול יש באחרונים, האם אני הולך אחר מקום שנמצא הבן אדם, או איפה שנמצא החמץ עצמו. דווקא מן הגם שנמצא בארצות הברית, ויש לו חמץ כאן, יש לו בית עם חמץ, הוא לא מכר את החמץ. הוא נזכר שהשאיר כמה בקבוקי וויסקי, שזה חמץ גמור, הוא רוצה למכור את זה. אבל פה כבר נהיה אסור, נהיה כבר צהריים, כמו שהוא אומר, נהיה אחד בצהריים, שתיים בצהריים, אצלו זה לפנות בוקר. הוא יכול למכור חמץ, אבל החמץ שלו כבר נמצא במקום שהוא אסור, זה בעיה. זה שנייה. לא, לפי ההלכה אנחנו הולכים, האמת רוב הפוסקים אומרים איפה שהחמץ נמצא, אז יש באמת בעיה. מה עושים במקרה כזה? שנייה, תשובה, הרב כתב על זה תשובה ארוכה, שימכור את החמץ, בכל מקרה ימכור את החמץ, כיוון שאצלו עדיין חול ולא נכנס החג, לא הגיע זמן האיסור, יותר נכון לא הגיע זמן האיסור, הוא ימכור את החמץ, ואחרי הפסח יערב אותו עם עוד דבר אחר. למה? זה דרבנן, ספקה דרבנן לכולה. וכדאי שאחרי פסח לא ישתמש בו בפני עצמו, אלא יערב אותו חד ביטרי בטיל, לעשות לו, וגם אם לא יערב, יצא ידו חובה. מה שאמרת לי רבנות, סליחה, לכן תדעו, אנחנו שומעים רדיו, והרדיו הורס את הכל. הרדיו משקר ביודעין. הרבנות מוכרת את החמץ של המדינה, לא חמץ שלי ושלך. אני לא נתתי שום רשות לרבנות הראשית או לשר האוצר. שר האוצר הרי נותן יום קודם שטר, או איזה מכתב, מוציא לרבנים הראשיים, ייפוי כוח למכור את החמץ. איזה חמץ? מדובר על חמץ של המדינה. מה זה חמץ של המדינה? מה שיש במחסני חירום, מלח. מחסנים לשעת חירום, או שיש חוק שמחייב את המדינה, משרד המסחר, להחזיק רזרבה של מוצרי יסוד בשישה חודשים. והם כל שישה חודשים ממחזרים את זה, שלא יתקלקל, כמו שמנים וכמחים וחיטים ואורז, זה נקרא מוצרי יסוד, שאם חס ושלום קורה איזה משהו, תמיד יש להם במחסני חירום. אז זה, בכל מדינה מתוקנת יש את זה. אז זה הם מוכרים את החמץ של המדינה. אותו הדבר בצהל, הרמטכ"ל, שהוא ממונה, או שר הביטחון, שהוא הממונה עליו, או שר הביטחון או הרמטכ"ל, שהם הנקראים כאילו הבעלים או הממונים על זה, הם מוכרים את כל החמץ שברשות צהל, מה שיש להם במחסנים, מה שיש להם בכל המקומות. זה כן, אבל לא מוכר את החמץ שלי ושלך, זה טעות. לכן צריך להזהיר את כולם שכל אחד ימכור את החמץ שלו. הוא לא יכול למכור, אז מה שהוא אמר זה גם טוב. דרך הטלפון, יומיים, לא צריך לחכות הרגע האחרון. כמה ימים לפני כן, יגיד לאחד מידידיו עם הקרב, בשמענה, אתה יש לך איזה רב נמצא באיזה בית הכנסת או איזה מישהו שכותב חמץ, תמכור גם את החמץ שלי. ואז הוא יוסיף את שמו לתוך הרשימה הזאת, כתבת כתובת, לא כתבת כתובת, זה כתובת לא מעלה ולא מורידה. מספיק שיש את שמו שם, והוא קיבל ממנו ייפוי כוח אפילו בעל פה, זה מועיל. לפחות להציל אותו. לפחות שיציל אותו. אין דבר, אם עשו קניין, גם אם עבד הדף, לא קרה כלום, הוא עובר, מעביר קניין לידי הרב המקומי, שהרב המקומי מוכר לגוי, על כל אלה שנרשמו. זה גם כן תופש. כן. כן. בטח שהוא עושה ביטול. לא משנה, אבל איפה שהוא נמצא, אולי יש לו איזה חמץ ברשותו, זה אחד. וגם המחירה, נכון שהמחירה מעבירה לגוי, אבל אני צריך, יש מהפוסקים כתבו שזה מצוות עשה דאורייתא, ביום 14 לחודש ניסן, לעמוד ולומר, הרי ב-14 הוא אומר נוסח השני, לחזיתה ולחזיתה, דברתה ולא בעתה, זה מדאורייתא. צריך לבטל, כי כתוב בתורה, אך ביום הראשון, תשביתו שאור מבתיכם. יש לי, אין לי, לא משנה, מחילה. זה מצוות עשה מהתורה, בין יש לי בין אין לי, אתה צריך לבטל. ונפקה מינה גם על חמץ יבוא לך אחר כך. יביא לך גוי, הרי היה מצוי. תראה, כל הפוסקים העריכו בזה מאוד, אז לחמד מלא כמה עשרות דפים. מה היה להם? הגויים היו באים לכל המדינות, ובעיקר בארצות המזרח. זה היה ידוע, הם היו באים ביום שביעי של פסח בבוקר. מביאים מתנות, עוגות ומופלטות, וכל מיני זנגולה וסמבוסק, ומי יודע מה עוד. כל מיני מעדנים ומגשים, מביאים את זה לרבנים, ולכל מיני מכרים. מה הוא יעשה? חמץ, ריבונו של עולם, היום פסח. אז כולם פסקו שמשום, מפני שלום מלכות, מפני גדול השלום, תגיד לו שישים את זה בצד, ואל תתכוון לזכות בזה בכלל. שים את זה שם בצד בבית, או בחצר, באיזה מקום, מחוץ לבית. תשאיר אותו שם, לא ייגע בו. עד מוצאי החג. למה? אני לא מתכוון לזכות בזה. אז איך שיהיה, טוב שאדם מוכר את החמץ, עד צד שאם יביא לו הגוי באמצע השנה. גם אנחנו, תדעו, כל אחד יש לו חשבונות בנק. אפילו חשבון עובר לשב. ופתאום נכנס לך כסף בתוך הזה. מה, הבנק לכסף שלך, הוא שומר לך את זה שם? לא, אין דבר כזה. אני מכיר שפקיד בנק אחד פה נמצא בשיעור, מספר לי, שזה אישה אחת מגרמניה, היא מקבלת עד היום את הרנטה שלה, את הקצבה מגרמניה. אז היא כל סוף חודש מגיעה לבנק, הגיע הכסף, מה הוא יגיד לה? שזה רשום במחשב, היא לא מבינה, המחשב בדף, רוצה את הכסף. אז היא אומר לה כן, הוא מוציא, הוא עושה הוצאה, וזה עולה כסף. נותן לה, היא הולכת בצד, איזה חצי שעה סופרת. זה כמו שסופרים ברוכה אסתר 24 פעמים בליל פורים, היא סופרת את זה, ועוד פעם ישר והפוך, ובודקת את השטרות, היא חושבת שזה הגיע מגרמניה. חוזרת אליה בחזרה, עכשיו תפקיד לי את זה. תראי אבא, למה את מוציאה, למה את מכניסה? רק הראש שלה, מה לעשות? אותו הדבר גם פה. הצד שפתאום נכנס לך כסף, מה עושה הבנק? לוקח את הכסף הזה, משקיע אותו בכל מיני חברות. חלק גדול מהחברות הן חברות שמסתחרות בחמץ בפסח. בכל כסף שהוא, עיריית ירושלים, עיריית זה, עיריית ההוא, מה לא? הם משקיעים את הכסף במסחר, גם במניות, וגם בהשקעות של חברות שיש להם חמץ. אז מה יהיה איתך אחרי פסח? יש לי בעיה. וגם אני נקרא שיש לי חמץ ברשותי, כעת בתוך פסח חס ושלום. לכן אין קור את החמץ. לא, אתה לא צריך לרשום כלום. בנוסח השטר יש שם שהרבנות, הרב המקומי מוכר, הוא אומר לו כל סוג חמץ שיש בחשבונות בנק, שיש בכל מיני צורות, בכל מיני אופנים שיש בעולם. אתה לא צריך לרשום כלום, אתה לא צריך להתעסק, זו הבעיה שלך. זה הרבנים שמוכרים את החמץ, הם מטפלים בזה. והפסיק אתה, כל הזמן יש בתי דין, נושיב אותך בבית דין ונגמר הסיפור, מה אתה רוצה כל היום? בתי דין. החתם סופר לא היה מזכיר דין בלילה. אל תזכיר דין בלילה. טוב, תהיה חסד, בתי חסד תגיד. בסדר, יש י' ד' יש י' ג', שאל אותם. יפה, הוא רוצה לבדוק חמץ בכמה בתים, אז הוא, הברכה שהוא ברך בבית שלו או בבית של האמא או של הדודה מכוון על כל הבתים שהוא יבדוק במשך הלילה, ואפילו אחרי 4 שעות אין שום בעיה, זה לא הפסק ולא צריך לברך. אותו דבר בהלכה מובא שאם יש לו כמה בתים או משרדים וכדומה וחנויות והוא רוצה לבדוק בכולם, אז הוא מעמיד את הבנים שלו לידו, הוא מברך, הם שומעים ממנו את הברכה, והם הולכים, כל אחד ישר יוצא לשניחותו, לבדוק איפה שצריך. וגם, אותו אפשר לבדוק עם פנס, וחייב עם פנס, כי עם נר זה סכנה, שם הדלק, ושם לפעמים נזילה, לפעמים יש התעדות של הבנזין, השם ישמור. יש את השאלה הזאת לגבי מלון, לגבי שאר דברים שאדם באמצע החג הולך לשם, הוא לא חייב לבדוק. אבל הוא יכוון במחירת חמץ, גם על החמץ יהיה ברשותו, כשהוא יהיה שם באותה דירה, על צד שיש שם חמץ, שזה לא יקרה ברשותו. אמנם לפי ההלכה זה לא תופס, כי זה לא, הוא אין לו בעלות על זה. זה לא הבעלות שלו. כן, בבית שלו בודק רגיל. כן. לא, הוא לא מבטל, כי זה של הגוי. הוא לא צריך לבטל. אני לא מבטל, יפה. מה שמחרתי, החמץ שמחרתי, אני לא מבטל אותו, כי הוא שייך לגוי. ואני מבטל מה שלא מחרתי, או מה שלא ידעתי, או מה שנעלם ממני, שנמצא באיזה פינות, או באיזה מקומות שהם ברשותי, או על בעלותי. את זה אני מוכר. כן. ניקוי של הרכבים. מצוין. מצוין, אבל בכל זאת צריך לבדוק את הרכב בליל בדיקת חמץ. לא בדק בליל בדיקת חמץ, יבדוק ביום לפני שיגיע זמן הביאור. כך צריך לעשות. אז באמת צריך לתת את הרכב לניקוי לפני זה, ביום י' ג' כבר. חול המועד ארוך, אנשים מתלוננים שזה חבל שזה לא כל השנה, אתה אומר להם ארוך.
כן.
נו. אתה שואל אותי כעת שאלה לא של פסח, על אדם שנוסע באוטובוס ויש לו בשר והוא השאיר אותו והשאיר אותו ללא השגחה והוא חוזר, האם מותר הבשר מדין בשר שנתעלה מן העין? אז אם יש לו תביעות עין והוא מכיר ומזהה את זה, זה שלו, או שהבשר היה קשור, הכי טוב לקשור אותו בשני קשרים, קשר בתוך קשר, כמו שהבקבוק יין סגור בשני פקקים, אז כך גם הבשר צריך שיהיה קשר בתוך קשר, והוא יודע איזה קשר הוא קשר. תראה, אדם בבית, אפילו הוא ובת זוגתו, אשתו, הוא רואה הוא קשר, הוא יכול לדעת שהיא פתחה את זה, כי הוא יש לו קשר אחר, כל בן אדם יש לו סוג קשר מסוג אחר, אז הוא יודע לזהות את הקשר שלו, אין לו בעיה עם זה. מה שואל כבודו? מה מבושל? לא, 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 גם במבושל וקציצות, וקציצות, קציצות של בשר, ולא רק זה, קציצות של דגים, זה גם מצוי. הרבה טועים, חושבים שרק בבשר זה מדובר, גם קציצות של דגים, כיוון שהגויים עושים גם קציצות של דגים, ואולי זה דג תמה. והיה מעשה עם רבי רפאל לבטון, רבי מרדכי לבטון עליו השלום, פעם נסע מוצאי שבת ולקח איתו לסעודה רביעית בדרך בעגלה איג'ה, זה נקרא קציצות דגים מטוגנות עם ירקות, והגוי החליף לו את זה, והוא שחזר לו ירד לשירותים, ירד באמצע הדרך להתפנות ונטל ידיים, חזר, נזכר שהוא השאיר את הגוי לבדו עם הקציצות, הוא אכל בהם לבד, ואחר כך התברר שבאמת הגוי החליף לו עם שלו, זאת אומרת דגים טמאים. אכן צריך להיזהר, זה דבר פשוט, אלא אם כן מה שאנחנו קודם בחנויות שיש עליהם חותם בתוך חותם, יש את האריזה האורגינלית ועליה יש חותמת, או עם איזה פלומבה, היום יש לוגרמה, יש כל מיני דברים, כי הם מתחילים מזייף הכל, אז עושים הולוגרמה שזה משהו בוהק כזה, עשוי כמו כסף, יש כן כוכבית כזאת שמודבקת על האריזות, וזה מזהה שזה של יהודי, אז זה צריך סימן. אפילו לחם הגמרא אומרת צריך סימן, לכן תראה הלחמים של ברמן ואנג'ל יש להם שתי פסים כאלה, מה זה הפסים האלה? לבנים כאלה, זה לא עשו את זה בשביל שזה לא יצפח עליהם, זה סימן של לחם שאפאו יהודי, לחם צריך סימן אחד, שאר הדברים שני סימנים, כמו יד שחף דם, כמו סימנם תחלת, זה כמו תחלת צריך סימן, יין צריך סימן, שתי סימנים, וכן בשר גם כן צריך שתי סימנים. עכשיו בואו נעבור כעת עוד פעם בבדיקות חמץ, זה לא הוגן. עכשיו אם כן יוצא שבאמת צריך להיזהר למכור לפי השעון שהוא החמץ נמצא שם, כי אני צריך שהחמץ יהיה ברשותו של האיש שם, ושם הוא ימכור את החמץ לפי השעון שלו, ולא לפי השעון של איפה שהוא נמצא. שלום עליכם הרב. זק ומץ. אז אם כן, זה הדין. עכשיו לא לשכוח, סליחה, בל תשחית, הם מסתמכים על עבירה של בל תשחית. עכשיו להלכה שסיים את הבדיקה, אחרי סיים את הבדיקה עומד ואומר, כאן חמירה דייקה ברשותי, דלה חזיתה ודלה ביירתה, לבטיל ולרף, כן, כאפרד. לא אמר את זה, יש לו ביום להגיד. אבל ביום לא ישכח, אחרי ששרף את החמץ ביום, ביום מה עושה? גומר את החמץ שיש לו, מה שיכול לאכול, אוכל, מה שלא, לוקח איתו את הערבה, ולוקחים את הלולב, כי היום אין לנו תנורים שמסיקים בעצים כמעט. מי אופה היום בערב פסח? יש בודדים שאופים, אז יכול לשים שם את הלולב. אבל לשים את הערבה ואת הלולב, לשים את שתיהם שם בתוך הזה, עם העשר פירורים, וישרוף אותם. עכשיו צריך להיזהר לשרוף את החמץ, לא להשאיר את האש וללכת, זה לא שווה, לא נקרא שהוא בער חמץ. ואם אין לו זמן, נעשה את זה מוקדם בבוקר, יכול בשש בבוקר לעשות את זה, הוא לא חייב לחכות לרגע האחרון. ואם לא, יכול באמצע הלילה לשרוף את זה. וגם יש פוסקים שכתבו, לא ישפוך נפט, פעם היו משתמשים בנפט, לא ישפוך נפט על זה, אז הוא פסל אותו כבר, זה לא ראוי, זה לא נקרא חמץ, זה כבר לא ראוי לאכילה. אני צריך שיהיה, יש פה עדיין ממשות, יש פה איזה דבר. ואין שיעור כמה, כזית חמץ, פחות מכזית, כלשהו, אפילו פירור, בייגלה אחד קטן, שמיניאק של בייגלה, שורף אותה, מקיים את המצווה של ביאור חמץ. אין לו, עצם זה שהוא חיסל את הכל, ואין לו, והוא עומד ואומר, זה נקרא ביאור חמץ, כאן חמירה דייקה ברשותי, זה חזיתה עוד לחזיתה, זה ביארתה עוד לביארתה, לפתיל ולבב, כן, כאפרד הרע, חוזר על זה שלוש פעמים, למה? כדי לחזק את הדבר, וטוב לומר לפני כן לשם ייחוד, יש באגדות לשם ייחוד לפני כן, ותפילה אחר כך, כמו שעכשיו ביארנו את החמץ, זה שעת רצון גדולה מאוד בשמיים, אז השטן מתבטל, יצר הרע מתבאר, איזה יום גדול זה, זה יום שמחה, יום 14 לחודש ניסן, יום ענק שבענקים. ואז האדם יכול לבקש רחמים מהקדוש ברוך הוא, שעת רצון. מחוץ לזה שיש שעת רצון גם בליל הסדר עצמו, אחרי הקידוש, שעת רצון גדולה מאוד, והברכה אז מתקבלת, כמו שכתב פרקד רבי אליעזר. שם יגזור עליכם גזירות טובות, ויש רבותיי, כמחה דפסחה, חכם יתרו אוסף, בשביל כמחה דפסחה, לתת צדקה לעניים הגונים לקראת חג הפסח. עצקו למצוות, והשם יגזור עליכם גזירות טובות, ובטל מעלינו מעליכם כל גזרות קשות ורעות, וברך את הרב, יזכה לשנים רבות, נעימות וטובות. כל טוב, ברוכים תהיו.